אנחנו נדבר קצת על העקדה היום. נושא כמובן מאוד מרכזי, לא צריך לומר. העקדה מתחילה במילים, בואו נפתח פרק אף ב'.
אבל
פרק אף ב', כן? והיא אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם. יש פה כותרת שאומרת, עומד להיות פה ניסיון. כותרת מעניינת. אנחנו מכירים, בהמשך הדברים שיהיו, יש הרבה ניסיונות בתנ"ך. הרבה דברים אתה גם, כאילו, קיצור, הרבה ניסיונות. אבל יש פה, שנייה. יש פה... בוא נגיד, בכל מקרה, אחד הניסיונות הראשונים. חז"ל אומרים שאברהם נתנסה 10 ניסיונות, וזה העשירי. הניסיון הראשון והניסיון האחרון של אברהם הם בלך לך. הניסיון הראשון, לך לך, זה לארץ. ופה, ואלוהים ניסה את אברהם, ויאמר לאברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. זה הניסיונות של אברהם, זה בעצם מלך לך. לך לך זה הניסיון השיא של אברהם. עכשיו, זה שנייה שנבין משהו על הניסיון הזה ביחס לשאר הניסיונות שאנחנו מכירים מהתנ"ך. כי זה לא אותו דבר. ניסיון קלאסי, שרוב הפעמים הוא זה שמופיע, לא דווקא המילה ניסיון, אלא עצם זה שהשם מנסה מישהו. הניסיון הוא בעצם באמצעות מאורעות העולם. כלומר, למשל, עם ישראל ילך במדבר, יהיה לו מאוד קשה, והוא ייבחן האם הוא יישאר דבק בהשם או לא. או בני ישראל יבואו לכבוש את הארץ, פתאום יהיה להם משהו לא כמו שהם ציפו. נגיד לפני, זה חטא מרגלים. יש מרגלים. עכשיו מול המאורות, פתאום התעורר קושי, לא חשבנו. זה כמו ניסיונות שאנחנו גם מכירים מהיום יום. השם לא דיבר איתנו ספציפית מה עומד להיות ומה אנחנו צריכים לעשות. ואנחנו יודעים באופן כללי מה הדרך הישר. במקרה, בום, לא צריך לפרט, יש כל אחד ניסיונות שלו. וצריך לראות מה אנחנו עושים. זה ניסיון מסוג אחד, נסכם ניסיון מאורעות העולם. ניסיון מסוג שני. כמובן יש הרבה תחום אפור, אני בא לאפיין את העקרונות. ניסיון מסוג שני זה בעצם קיום ציווי השם. מה שדיברנו עד עכשיו, ניסיון בלי שום ציווי השם. אדם, פתאום אין לו כסף, פתאום פיתרו אותו, פתאום יש לו אי הבנה עם אשתו, פתאום הילד, זה כל אחד, הניסיונות שלו. עכשיו אנחנו מדברים ניסיון מסוג אחר. השם אומר, ניקח דוגמה, השם אומר לשאול, לך והכית את עמלק. יש עכשיו ציווי שעליו לבצע. הציווי הזה יופיעו קשיים, והוא צריך לראות האם הוא מבצע, והוא נבחן. הניסיון, האם הוא יקיים את הציווי או לא. בסדר? מה בעצם התפקיד שלו לעשות אז? להגביר את אהבת השם שלו, ואת השכל שמבין שזה האמת, על כל הרגשות והקשיים והעצלות שיופיעו. בסדר? נגיד שאול, יש לו עכשיו מקרה, יש לו עכשיו, השם אמר לו להקות את עמלק, אבל העם אומר, אנחנו לא מסוגלים, זה לא מוסרי. אז לא עכשיו צריך להעמיד את רצון השם מול רצון העם. השכל מול הרגש, באופן כללי. מה? זה ניסיון השני. ניסיון הראשון, נקרא זה, מול מאורעות העולם שבתוכם צריך להבין מה נכון ולפעול. ניסיון שני, יש ציווי השם מפורש, הוא עומד מול הקשיים שבאים, וצריך לקיים את הציווי. ניסיון של אברהם, לא. עוד לא הגענו לניסיון העקדה. העקדה, אני רוצה להגיד, היא לא זה ולא זה. היא רמה אחרת. הניסיון של אברהם באופן הכי פשוט, הוא לא זה ולא זה. הוא בעצם מצב של ציווי מול ציווי. דבר השם מול דבר השם. הניסיון שאמרנו מהסוג השני זה דבר השם מול המאורעות. כמו שאמרנו, הדוגמה של שאול. ניקח עוד דוגמה של שאול. שמואל אומר לו, חכה 7 ימים. אבל המאורעות מראות לו שיחרה הוא לא יכול לחכות 7 ימים, כי אז כל העם ימות. הוא צריך בכל זאת לחכות 7 ימים, כי שמואל אמר. אבל פה אצל אברהם, זה לא דבר השם מול המאורעות, זה דבר השם מול דבר השם. השם אומר לו, תקריב את בנך. אבל בואו נחשוב רגע, למה שאברהם לא יקריב את בנו? מה מתעורר לו לא להקריב את בנו? יש פה גם את המאורעות, כלומר, את הקושי, נקרא לזה, להקריב את הבן, כמו כל אחד שלהקריב את הבן, מי יכול לחשוב על זה בכלל, אהבתו בזה. אבל יש מעבר לזה, שהשם עצמו אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. והברית, והברית, הכל. כל מה שהיה עד עכשיו זה לאור דברי השם מפורשים. עם המלאכים, וכבר ברית בין הבתרים, לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממאיך. לא, אתה צודק, אני לא דייקתי שאמרתי דבר השם, ציווי מול ציווי, התכוונתי יותר לומר דבר השם מול דבר השם, אבל אני כן התכוונתי לומר דבר השם מול דבר השם, אם אתה, מצווה מול מצווה, אם אתה מחשיב גם את הברית, את ברית המילה. הרי כשאברהם, כשהשם ציווה אותו על ברית המילה, אני פותח רגע, זה בפרק י"ז. שם כתוב, ועד בריתי הקים את יצחק. ושם כשהשם מצווה אותו על הברית אז כתוב קיצור, יש כמה וכמה פסוקים, נגיד י' ז' ו' והפרטי אותך במאוד מאוד ונתתיך לגוי ומלאכים ממך יצאו והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם ברית עולם ואז הוא אומר ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם ואחר כך את הברית הזאת אברהם יודע, צריך והוא מקיים אותה על, על, על יצחק. אז בעצם, לזה התכוונתי שאמרתי, יש פה ציווי, מול ציווי, כי השם אמר לו, תמול את הילד שיוולד לך, ובו אני אקיים את כל הברכות. כלומר, זה ממש נחתם בציווי, השם אמר לו, תמול אותו. וזה יקים, בזה תקים את הברית שאני קראתי לך להיות לך וזרעך אחריך. אז פה מה נדרש מאברהם? זה לא ניסיון רגיל שהצדיק, או האדם נדרש להגיד, לזכור, אמא שאמר את זה, אז זה הנכון, וגם אם נראה לי שלא, ושהמוסר האנושי לא, ללכת עם דבר השם. פה, מה בעצם נדרש ממנו? איזה מידה, איזה כוח בכלל אברהם צריך לגלות? הרי, בקלות אברהם יכול לומר, רגע, למה שאני אמין לזה יותר אשר לזה? יש פה ממש סתירה. את בריתי הקים יצחק מול תהרוג אותו.
זה הדבר
האחרון
שאתה אומר.
מה?
אני מבטל את
ה... זה הדבר האחרון שהשם אמר. הפה שעשר, הפה שעתיר. נכון. אז קודם כל נהיה פה הערה מאוד חשובה שהיא עצמה חלק מהעצומות של אברהם אבינו. כשהרמב״ם במורה נבוכים רוצה ללמד אותנו על הוודאות של הנביאים בנבואתם, הוא מביא את הדוגמה של אברהם. כי אדם יכול לומר, אני מניח שאתם יודעים שיש המון קולות כאלה בימינו, שהנבואה זה מין השראה, זה תובנה, זה כמו רגע מכונן שאדם היה מרוכז מאוד והבין משהו. מהרמב"ם ממש לא. אז יש כל מיני דוגמאות, יש בירמיהו שירמיהו מנסה להתנגד לנבואה והוא לא מסוגל, היא יותר חזקה ממנו. אבל הרמב"ם אומר, הרי, שוב, אצל אברהם זה ציווי מול ציווי, אם היה לו איזושהי מחשבה הכי קלושה, שהוא משהו לא הבין בעקדה, אולי השם אמר, עלה עולה, אולי הכוונה, לא יודע מה, להרים אותו על הידיים, אולי לא שמעתי טוב את המילה, לא הייתי מרוכז, אולי... אם... צל כלשהו שספק, אז זה לא הולך רק נגד אהבת הבן, זה הולך נגד, הוא עושה עבירה, הוא עושה נגד ציווי השם, את בריתי הקים את יצחק. כלומר, ייעוד השם וכל מה שאנו, והציווי שנשמח לו של ברית המילה. אז זה קודם כל, יש פה בעצם את ה... אנחנו פוגשים לראשונה בעצם, עד כמה הנבואה היא חודרת כל. מי ששמע אותה, יכול להיות שיש דרגות בזה, אבל יש לפחות הדרגה של אברהם אבינו, שהוא שומע הנבואה וזה כל חייו. אין לו שום פירוש אחר לחיים, חוץ מזה שיצחק צריך עכשיו למות. ומילא זה כבר לא שאלה מאיפה הוא ידע שהציווי הזה יותר טוב מהציווי השני. אין שאלה כזאת. עכשיו השם אומר לו ציווי כזה, הוא כל כולו יודע שזה האמת נקודה. זהו, אז נחזור לשאלה, יש פה... לא, לכן אני אומר, זה לא, מה שהתכוונתי לומר, זה לא רק טכני שהנבואה השנייה נאמרה אחרונה, ולכן על פי כללי הנבואה היא תדחה את הראשונה. לא, עכשיו השם נאמר לו אמת נבואית שחודרת את כל כולו והוא מבין אותה והוא יודע אותה שהשם אומר לו להרוג את יצחק. אין פה שאלות בכלל, אין פה, לא שייך שאלה, השם אמר. אבל שואל שוב רגע, אבל בסופו של דבר נקרא לזה מובן למקום הכי נפשי פשוט, איזה מידה, איזה כוח צריך אברהם לגלות בו אל מול דבר השם. שוב, זה לא שכל מול רגש, דבר השם מול המראות, מידת הביטחון. מה זה מידת הביטחון? מידת הביטחון, כן, אתם מבינים? יש פה ממש ניסיון מסוג חדש. מהו? מה הוא בא לומר? מה הוא בא להראות? מה בעצם התפקיד של אברהם? שאלה ממש פשוטה. הרבה פעמים בקלות, כשקוראים את העקדה, אז לוקחים את זה לעולם שלנו וכאילו שוכחים את מה שאמרנו עכשיו, ואומרים, טוב, הוא היה צריך להתעלות מעל רגשי אהבת בנו. אז כמובן שגם אם אתה, שכחתי לומר, גם מבחינת הסוג השני של הניסיון, יש פה טרף הגבוה ביותר. כי זה לא רק לחכות ועוד חיילים ימותו לך, זה לא רק רגש מוסרי למחות את המלאק, זה אדם שהרוג את בנו, מה יותר? אבל כמו שאמרנו, מעבר לזה יש פה ניסיון מסוג חדש. אז בואו נקרא מדברי השם משמואל, שממש מגדיר את סוג הניסיון של אברהם, והוא אומר משהו מאוד מעניין, שבעצם כל הניסיונות יש בהם משהו מזה. כלומר, אני אמרתי עד עכשיו, יש פה ניסיון שאני לא זוכר כמוהו בתנ"ך, שבעצם ציווי סותר ציווי. יעוד סותר יעוד. אבל השם ישמעו לבאר לנו את הסוג ניסיון הזה, והוא גם יגיד שבעצם זה אב טיפוס לשאר הניסיונות. אז בואו נראה. אומר השם ישמעאל, אברהם היה חכם גדול בכל ענייני העולם כולו. הוא מביא מהזוהר וזה ש... הוא היה בכל החוכמות אברהם אחז. ואיך הוא ביצע את העקדה? והיינו, זה מה שרצינו לקרוא. איזה כוח אברהם היה צריך לגלות בעקדה? כי שוב, זה דבר השם לא מול הרגשות שלו, זה מול הציווי של דבר השם האחר. והיינו, שביטל את חוכמתו הגדולה להשם יתברך, והלך בתמימות. ואף מה שלא הסכים עמו שכלו, והיה נראה זר בעיניו, לא ישגיח על שכלו. וכמו שהיה העניין בעקדה, שאברהם ידע סדר הקורבן וידע שאין אדם ראוי להיות לקורבן, ואף על פי כן לא השגיח על שכלו וקיבל דבר השם בתמימות. אז אני רוצה שנשים לב מה הוא אמר. אמרנו בדרך כלל ניסיון אפשר בעצם להגדיר זה שכל מול רגש. כלומר, הרגש אומר אני לא מסוגל, קשה לי, זה בלתי אפשרי. השכל אומר השם אמר. פה זה שכל מול שכל. יותר נכון, להסכים לזרוק גם את השכל. שכל מול נבואה נקרא לזה. האדם עומד, אברהם עומד פה מול אמת שהיא גדולה יותר מכל מה שהוא בו מסוגל להזדהות איתו. וזה מה שאני רוצה שנשים לב. יש הרבה פעמים בחיים אדם נמדד לפי עד כמה הוא מזדהה עם דבר השם. כלומר, ככל שהוא יזדהה עם דבר השם ויבין מה שהשם אומר לי זה כל חיי, יהיה לו את העצומות לעשות את זה גם מול קשיי פרנסה, קשיי ייאוש, קשיי אויבים, קשיי שונאים, מול זה יש לו את העצומות, השם אמר, השם מבטיח אמונה בדבר השם. אבל מה קורה כשבעצם זה דבר השם מול דבר השם? אתה לא מבין כלום. אמרנו, אתה כן ודאי שהשם בסופו של דבר אמר לך לעקוד את יצחק, אבל דבר השם מפורש אמר לי הפוך. תשובה? לא יודע. היכולת להתנהל ולחתור קדימה עם כל הניסיון מהסוג השני שאמרנו, כלומר, לעשות הדבר הכי חמור שיש, לכאורה, מתוך פשוט חוסר הבנה. כלומר, זה לא מתוך הזדהות, זה מתוך אי-הבנה. מתוך הזדהות עם מה? עם עצם זה שהשם אמר. כי להבין אתה לא תבין. בדרך כלל, זה דווקא מעלה, כשהשם אומר משהו, אתה אומר, אני חשבתי א', כל החיים שלי אמרו א', השם אמר ב', אני עכשיו את כל הרגשות והמחשבות שלי הולך ומנסה להזדהות עם ב'. אני חשבתי שטוב ליהודים בחוץ לארץ, השם אמר בארץ ישראל, אז מעכשיו התפקיד שלי להתחיל להבין ולהזדהות ולפעול לארץ ישראל. אבל מה קורה כשהשם, על פי כל מה שאני יכול להבין, סותר את דבריו? תשובה? לא יודע כלום. בסדר? אז יש פה כוח מאוד מיוחד של הליכה ולעשייה את הדבר הקשה ביותר, שהיא בעצם זריקת, נקרא לזה האנושיות, זריקת השכל, זריקת כל מה שאנחנו סוגים להשיג ולתפוס, ביטול גמור לקדוש ברוך הוא. אומר השם ישמואל, בעצם כל הצדיקים יש בהם צד כזה בניסיון שלהם. אני אקרא. וממנו תקיש לשאר הניסיונות. שאם היה שכלו מסכים לדבר השם, לא היה נחשב ניסיון כלל. כי צדיקים, ליבם ברשותם, כל אשר יחפוץ יתנו. ואם היה שכלו מסכים, נקל מאוד בעיניו להטות את ליבו. להיות נמשך אחר שכלו. ועל כן, על כורחנו לומר שכל ניסיון, ומשום שגם השכל מתנגד לזה, ואף על פי כן כופף שכלו לדעת המקום. זה מאוד מעניין. אומר השם ישמואל שאני, אני לא הבנתי כמוהו. אבל הוא אומר שאני טעיתי. הוא אומר, אין ניסיונות מסוג ב', כל מה שאתה רואה שהצדיקים מתנסים, זה לא הכוונה, הם מבינים פתאום מה השם אמר אל מול הרגש. זה לא היה בעיה בכלל בשבילם, כי כל חייהם זה בעצם להשליט את השכל על הרגש. הוא אומר, תמיד הניסיונות האמיתיים, הקשים, זה שבשכל אתה לא מבין. ניתן דוגמה. יש מצב שלא יודע, אדם יודע, אסור לו לאכול משהו רפואי, או שהוא קיבל על עצמו וזה, עכשיו הוא מאוד מאוד קשה לו בערב, צעקו עליו בדיוק וזה, רוצה לאכול. שכל מול רגש. זה, אומר השם שמואל, אנשים גדולים באמת, עברו את זה, זה... אבל, מה קורה? כשהם, השכל שלהם ברור להם, זה התפקיד שלהם בעולם, זה, זה, פתאום בא, נגיד, לצורך העניין, נגיד, במקרה בחיינו, בא הרב שלהם, אדם יש לו רב כל החיים, וזה, הוא הרב שלו להכל, בא הרב שלו, אומר לו, אתה צריך לעשות הפוך. הרב הוא עכשיו השופר של דבר השם. שוב, נדבר רב מובהק וזה לא רב שאתה בא, שכאילו, אתה בא להבין את הסוגיה, להתייעץ באופן כללי. והוא אומר לך את זה ביטחון, לא תבחר וזה. אתה אומר, אבל השכל שאומר הפוך. אז הניסיון האמיתי. נגיד, אני לא יודע, אני לא מבין, אבל אני יודע בוודאות שזה מה שהשם רוצה. זה מה שצריך ללמוד מאברהם. גם פחות מזה, גם פחות מזה כמובן, כאילו, לעצם היכולת להרוג את בנו, אבל זה רואים שכאילו זה בכלל לא נושא מבחינתו. זהו, אז נכון, אני... אז יש בזה, זה תמיד תלוי במה מדובר. בסדר, כאילו, אם... אני אומר, אתה צודק, אתה אומר, צריך להיזהר בדמיון שזה לרב בימינו, כי בסופו של דבר... רב בימינו, יש רבנים גדולים ממנו, ולפעמים אדם יכול להיות שפתאום הוא לא... קיצור, הוא לא הציג טוב, הוא הציג את זה שוב, הרב יבין יותר, או שהרב עצמו יחזור בו. אתה צודק, זה לא אותה ודאות כמו הנבואה שפשוט עכשיו השם אמר. נכון. נכון. אבל בסדר, ככל שנעלה בסולם הדרגות, לא רב, אלא גדול הדור. כל גדולי הדור מסכים על משהו, כשלנו זה נראה הפוך. בכל אופן, עצם העיקרון על זה, שאדם צריך שיהיה בו את היכולת, שיהיה בו את היכולת, שכל סיפור החיים שלו אומר א', אבל הוא פתאום מבין, ועכשיו אני לא נכנס לאיך, שבעצם השם דורש ממנו ב'. יש כל מיני מקרים כאלה, הרבה פעמים בעסקי ציבור, שאדם הוא בנה את עצמו, הוא עשה תואר, הוא כבר התמחה, יש לו כישרונות, וזה, פתאום עכשיו הציבור רוצה, צריך אותו, אין מישהו אחר, הציבור, עם כל המשמעות, עם כל המשקל של הציבור, פתאום צריך אותו ל... לא יודע מה, למשהו אחר. הוא פתאום צריך להצליח לזרוק את כל עולמו ולהשתעבל לציבור. עכשיו אני לא אומר, כל דבר צריך לשקול, אבל צריך שיהיה בו את הכוח הזה, את היכולת הזו. אז זה כהקדמה לניסיון העקדה. שמה? נכון, נכון, בדיוק. נכון, ניתן את הדוגמה הזאת, ממש יפה. הגמרא בראש השנה, המשנה בראש השנה. פרק ג' אם אני זוכר, נכון? שהיה שם ויכוח בין רבן גמליאל לרבי יהושע, רבן גמליאל נשיא הדור, והיה שם חוקת ממש הלכתית בדיני המועדים, כלומר, מתי חל יום כיפור, אז הוא אומר לו, אני נשיא הדור, למרות שאתה רבי בחוכמה, ואתה בטוח שאני טועה. אתה צריך בפועל להכפיף את עצמך עליי ולחלל יום כיפור בשבילי. והוא עשה את זה. נכון, זו דוגמה טובה, שבעצם בסוג כזה של ניסיון, שזה לא, אני חשבתי משהו ואני קשה להודות בטעות, לא, אני יודע שאני צודק, באמת אני יודע. אבל אני יודע שהשם רוצה ממני עכשיו ללכת את ההפך. עכשיו, בתוך זה אני רוצה שנייה נתבונן, בתוך, שם אני חושב שזה קצת אחרת, אבל בסדר, אתה צודק, כאילו יש משהו מזה.
שהאופן של
החיוב, נכון. אני רוצה שמתוך זה שנתבונן שנייה, בתוך הפעולות והדיבורים של אברהם, לראות כשהוא בתוך הניסיון הזה, איך הוא פועל. בסדר? אז בואו נפתח שוב פרק כ"ב. אז קודם כל מודגש מאוד שאברהם לא מתווכח, לא שואל אפילו. אחרי דבר השם, משפט הבא, פסוק ג' וישכם אברהם בבוקר. אז לא רק לא שואל, גם לא מנסה לעכב, לברר, אולי השם יברר את איך זה הולך להסתדר ביחד. אולי נעשה את זה, אבל בזמנים, השם לא אמר לי מתי, לא. וישכם אברהם בבוקר, כמו מבחינתו, זה משימת החיים עכשיו, יבוצע על האופן הטוב ביותר, כמו הדבר שהוא הכי מזדהה איתו.
זה דבר משמעותי. האם כשהדבר
יתבשר
כמו
מנוס? עכשיו, מה קורה? זה הכל עושה על האופן הטוב ביותר. בפסוק ז', ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנה נבני, ויאמר הנה אש ויציב והיה עשה לעולם. כלומר, יצחק שואל אותו, מה רואים פה? שיצחק לא יודע על כל הקדש, על כל מה שעומד להיות, לפחות בשלב זה. למה אברהם לא אמר את זה ליצחק? הרי ברור שהמון מהניסיון פה זה ליצחק. שיצחק יסכים ולא יאבק באבי וישמו, זה בכלל, הוודאות שיצחק באביו היא בכלל מפליאה, כי הוא לא קיבל נבואה. הרמב״ם דיבר על כן, בדיוק, זה בדיוק דומה לרב, נכון, מה שאמרנו קודם. הוא יודע שאם אברהם אומר לו שזה מה שהשם אמר, זה מה שצריך, נקודה. זה מבחינתו עכשיו אותו סוג של ניסיון, לזרוק הכל, לזרוק תפקידו בעולם, אני הולך להקל. אבל דווקא לאור זה, אז עולה השאלה, למה אברהם בהתחלה לא אמר לו?
בשביל שיאכלו אותו.
ואולי אפילו עד הסוף לא אמר. מה? בסדר, אבל כך או כך, יצחק עכשיו צריך להיות שותף בניסיון. יפה, יפה, אני שומע. מה? שאלנו שלומי, שאלנו אם אברהם, הוא יודע את הניסיון, הוא פועל ב-100% ממלוא הקיטור לקיים אותו. למה הוא לא אומר אותו ליצחק? למה הוא לא מגלה ליצחק את האמת? הרי בסוף יצחק ידע את האמת ויהיה לו את הניסיון להשתתף בזה ולסמוך על אברהם לא ב-100% אלא בסוג הניסיון שאמרנו. אז למה מלכתחילה רואים שיצחק לא יודע? התורה כותבת שיצחק שואל אותו, הנה יש ויציב והיה עשה לעולם. כלומר, הוא בטוח שהם הולכים להקים קורבן. אז למה אברהם לא גילה לו? אז אני אחזור בינתיים על דבריכם. אתם אומרים, דווקא חלק מהעשייה התאורה על פי רצון השם, זה לעשות בדיוק מה שהשם אמר. השם לא אמר לגלות ליצחק, אני לא אגלה לו. אבל לא מסוג מבין, כי בעצם בציווי השם מונח בוודאות ש... יצחק, זה יתגלה לו, כלומר, אברהם ברגע שהוא יתחיל לקשור אותו, זה יתגלה ליצחק מהקורבן.
רואים שאחרי זה יצחק למד את הדבר,
זה
עושה את אותו פריט ליעקב. יצחק ידע שיוסף לא מת או משהו כזה, אבל הוא לא מספר לו, כאילו הקדוש ברוך הוא לא מגלה ליעקב שהוא לא מת.
כן.
אבל שם פה זה הכי התגלות, פה לא תוכלת להתגלות. במקרה של יוסף זה באמת...
כן. מה אתה אומר?
אני יכול להגיד לו בבוקר, עכשיו אני מגיע לך לחיסון. כל הדרך, כל היום יהיה עצוב. אני אקרא זה, חצי שנייה, בסדר.
אז אני אחזור על דבריך, אתה אומר אין מה לגלות ליצחק לפני זמנו, הוא יוודא לו בסוף, אבל הוא רוצה להקל עליו כמה שיותר בשורה, אבל אני לא מסכים איתך בזה. כי שוב פעם, אם אתה משקלל את הרמה של הניסיון שדיברנו עליה, שזה מלכתחילה, ושוב, זה בוודאות ובבירור, גם יצחק שותף בזה, כשיצחק עומדים לאכול אותו, אז הוא נכנס לאותו דבר בדיוק, הוא לא מבין מאיפה זה בא ומה אבא שלו, אבל הוא יודע דבר אחד, מאמין לאבא שלו שאמר ולכן הוא יעשה. במילה, אתה בעצם אומר שיש פה מיעוט בניסיון ליצחק. זאת אומרת, יצחק לא היה עומד בזה, אברהם חשש שיצחק לא היה עומד בזה, אני לא מסכים. ברור שאברהם ידע, ברור שאברהם ידע, ויצחק אכן חזל בהרבה מקורות, משבחים את יצחק שלא עוזב, ואפילו אחרי שאברהם פתאום הרפא, אז יצחק אמר לו לפחות, כן תעשה ולפחות קצת, ויצחק היה לגמרי שותף בניסיון. זה לא בגלל מיעוט ביטחון ביצחק. אני חושב, ועוד מעט נראה את זה בהמשך, איך הדברים פה מצטרפים, אני חושב שזה ממש חלק מהותי, חלק מהותי, ופה אנחנו נבין עוד יותר, אני חושב מה שאמרנו עד עכשיו, זה חלק מהותי מהאופי הזה של הניסיון. כי שוב פעם, אם זה נמצא במקום ש... לתאר איך הדברים היו, השם אמר לו, והוא ככה הבין כל הזמן, כל היום יום שלו התנהל לאור זה, שיצחק צריך לגדול ולהקים ממנו זר. פתאום השם אומר הפוך, תדע לך שהפוך. לא מגלה לך למה, אבל בעצם הפוך, אתה צריך להרוג את יצחק. עכשיו, יכול להיות מצב שאברהם עכשיו באמת כאילו הוא אומר, הפה שעשר הפה שהתיר. לא הבנתי משהו בציווי הראשון, או שהוא הוליד לי עוד בן, או מוצא תירוצים בין המאמרים, וממילא עכשיו פונה לגמרי לבצע את רצון השם השני. אם זה היה ככה, אז השאלה שלי הייתה נכונה. אז למה הוא לא מגלה ליצחק? אבל אם הניסיון זה באמת ניסיון מושלם, שאברהם לא יודע מה התירוץ בין שני היהודים של הקדוש ברוך הוא, וגם לא חושב שיש תירוץ. הוא מבין שזה על אנושי, כי פשוטו. זה לא הבנתי משהו בנבואה הראשונה, או השם עוד לא גילה למשהו, אלא באמת השם הכניס אותי למצב על אנושי. אני לא יכול להבין הכל, כי אני, גם שאני אברהם אבינו, השם הוא מעליי. אז... אברהם יודע שלמרות שהוא הולך בדרך במלוא הקיתו, הוא לא יודע באמת לאן הדברים יגיעו. כי יש את הנבואה הראשונה. תראו מה זה לזרוק את השכל. שוב, אני אומר, ברור לי, שאם אברהם היה יודע ב-100%, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, ויצחק עומד למות עכשיו, הוא פועל ככה, וזה מה שהשם ציווה עליו, והוא פועל והוא עומד להרוג אותו בפועל. אבל הוא פועל תוך כדי תודעה שהוא פשוט לא יודע מה יהיה. שוב, לא מתוך ש... אני לא... סליחה, שלא נבין שזה כאילו מקל עליו את המלאכה, והוא כאילו מקווה שיצחק יחיה. לא! הוא מבחינתו עוד שנייה הוריד יצחק, כציווי השם. אבל מה שאני אומר, שעד הרבה, לראות את הקושי של אברהם אבינו, שאין לו שום יכולת להזדהות עם זה. אתם מבינים? לא יצוער שיש מצב, ויש מצב. שהשם מצווה, האדם תקריב את בנך, לצורך העניין, וימינו, נכונים מצוות התורה, אדם צריך לסלוח את מינו לצבא, גם של סכנה גמורה, אם הרמטכ"ל צריך אותו, מקריב את בנו. אבל יש בזה משהו יותר קל מאברהם אבינו, כי הוא יודע שזה מה שהשם רוצה. פה אברהם יודע שזה מה שהשם רוצה בפועל, שעכשיו זה מה שהוא יעשה בפועל. זה הוודאות של הנבואה. מצד שני, השם לא נותן לו שום אפשרות לגבות את זה בזהות, בתודעה, בהבנה לאן הדברים מגיעים. ומילא, אברהם יודע שזה לא נכון שהוא עכשיו יגיד ליצחק. שהוא יגיד ליצחק, אתה עומד למות. כי זה לא ניסיון רגיל. בוא נראה מה אברהם עונה לו. אברהם עונה לו, ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. כלומר, הוא גם עכשיו לא עונה לו, אבל הוא כן רומז לו. כל המפרשים ממש עומדים על זה, שיש פה לשון דו משמעית. יש לשון, אלוהים יראה לו עשה לעולה. כלומר, השם יגיד לנו מאיפה. שכל האמירה הזאת, בוא רגע נתמקד בה. בפשט, ברובד הפשט, פשט, אני הייתי מסביר ככה, שזה בעצם מה שהוא אומר לו. מה הוא אומר לו? אנחנו לא יודעים כלום. מה זה, יצחק יכול לשאול אותו, מה זה אלוהים יראה לו עשה? אתה הכנת הכל, אתה התרשלת בעבודה, למה אתה לא אמרת מראש, אלוהים יראה לו העצים והאש? אתה כן הכנת העצים והאש. למה לא הבאת עשה אבא? גם על פי הפשט הזה, אז אברהם אומר לו, תקשיב, אנחנו עושים מעשה פיזי, מתכננים דרך אנושית, כש... במוגדר אנחנו בונים על משהו שהתרחש מהשמיים, שהוא מעלינו. ושוב, צריך לראות איזה גדלות זה.
לא הבנתי, הוא יכול להגיד, לא, כרגע הנתון שאני בעד, הנתון שאני מחזיק בעד, זה
אתה עשה. אז שנייה, אני אסכים עם השאלה, והשאלה הזאת, אני חושב, אם מראה לנו את הפלא, תמיד שיש פלא, שיש משהו אל אנושי, אז זה יבוא יחד עם פלא, מבחינת ההתפלות, השתאות, שלא הכל פה יהיה הרמטי ועקבי. אנחנו רואים פה שברם, הוא לא יכול לעמוד ולהביא ליצחק, אני עומד להרוג אותך. למרות, שוב, אני אומר, צריך להבדיל פה. בחינת המעשה זה מה שעומד לעשות. אבל פה אני חוזר למה שנאמר פה, שהשם, שאברהם, השם לא אמר לאברהם, תגיד את זה ליצחק. אם הוא אומר, לכו שניכם ותמיתו את יצחק, אתה תהרוג, זה היה משהו אחר. הוא היה כלול בציווי. אבל פה יש אברהם ציווי, ששוב פעם, הוא לא יכול בסופו של דבר לסגור את העולם התודעתי ולהגיד השם רוצה שאני ימית את יצחק, כי כל הזמן עולה בו הקושייה, השם רוצה שמיצחק יקרא לי זרה. אז מה אני עושה? תשובה, אין לי תשובה, אני יודע שעליי לעשות את זה, ואין לי תשובה איך יסתדר הכל. במילה זה לא נכון, אני אומר, וזה היה דווקא מבחינה מסוימת יותר קל, הוא יכל לבוא ולהגיד יצחק, יצחק, תקשיב, אני אסביר לך, אנחנו עומדים למסור את הנפש. הוא אפילו את זה לא יכול לומר, אתה מבין מה זה? אתה מבין מה זה? אני אומר שיש פה משהו חיובי. כשאומר ליצחק, אלוהים לא עשה, זה בעצם הציוויון של כל המעשה. אני לא יכול להגיד לך, רק השם יודע, ממילא, זה מגדיל פי אלף את הניסיון שהוא אחר כך עוקד את יצחק. כי אם היה הכל ברור, השם אומר לו, לך תקריב את יצחק. אז ממילא, יצחק יודע בדיוק טוב מאוד, על פי מה הם הולכים, יש פה היגיון, יש פה לוגיקה, שבבסיסה עומד ההתמסרות לאלוקים, אבל אפילו זה אין.
נכון. הקדוש ברוך הוא פועל דרכנו, ואנחנו נפס בכל רגע, כי אפילו המעשה שלנו הוא לא משהו שהוא מובן, כאילו אני פועל, אבל הגוף שלי הוא לגמרי מפעל.
כן, אני מסכים ממש, אני ממש מסכים. אני ממש מסכים. אני אנסח את זה בקצת מילים אחרות. יש פה, אמרנו שיש לאברהם 10 ניסיונות, 10 ניסיונות. מלך לך ועד לך לך. לך לך אל הארץ, עד לך לך אל ארץ המוריה. בעצם יש פה ליטוש והעצמה מפליאה של מה שראינו מההתחלה. אמרנו שמההתחלה לך לך זה בעצם יצירת דרך חדשה של דבר השם, דרך המאורעות. אבל פה, בניסיון האחרון בעצם, הדרך שמוטבית לנו לדורות פה על ידי אברהם היא שבשום, לא רק שאתם מראש תצטרכו כל הזמן לעקוב ולהבין מה השם רוצה, בשום מצב גם לא תוכלו להגיע למצב של תעגנו את עצמכם ברצון השם, אפילו זה לא. תמיד להישאר כאילו חלקים, זה מאוד קשה. הרי האדם, לא יודע, שום אני אומרת, כאילו, כשאומרים את זה במילים זה פשוט, אבל בעצם יש פה תביעה, אידיאל שעומד מעל כל עם ישראל, שלהצליח, ושימו לב למילים שאני אומר, להצליח להתנסה גם מעבר לאידיאלים הכי גדולים שלנו. כלומר, אני אומר שוב, ניסיון לא קטן, עצום, אבל יחסית קטן, זה להצליח להתגבר על היצרים, על הרגשות. ניסיון עוד יותר גדול, כשאדם מתברר לו פתאום לא יודע, פתאום לומד תורה, מתברר לו שכל מה שהוא אמר עד עכשיו, כל מה שהוא הבין עד עכשיו, למשל אפילו שהבית מדרש שלו טעה. שהרב שלו, פתאום, האמת, הוא רואה דרכה, הוא פתאום, לא יודע, נפגש בשיעור עם רב אחר, והוא משתכנע, הרב החדש, צודק, עכשיו, כל החיים שלך, המשפחה שלך, על פי זה אתה, היה לכם ויכוחים, על פי זה אחד הדברים, קנית דברים, חינכת, ופתאום, כמו שכתוב בגמרא, היכולת לקבל שכר על הפרישה, ולהיות במעמד כזה כל הזמן, וגם בעבודת השם. אתה יכול לעשות מצווה כי זה כבר הרגל המחשבתי שככה השם אמר. אבל האם אתה יכול לעשות את אותה מצווה לא רק מתוך מה שצריכת להבין בה, אלא מתוך שאתה תמיד יודע שיש מעבר? זה תביעה מאוד גדולה. בסדר? אז אומר, אז באמת, אז שוב, מה אברהם עונה ליצחק? הוא עונה לו דו משמעי, וזה הכי קשה הדו משמעי הזה. אומר לו, מצד אחד השם יראה לו עשה, מצד שני אומרים הפרשים, יש אפשרות אחרת. אלוהים יראה לו עשה, פסיק, לעולה בני. כלומר, זה יכול להיות אתה וזה יכול להיות זה. עכשיו, בפשט יש פה בעצם, נגיד, איזושהי הדרגתיות ליצחק, שהוא יכול להבין מה אברהם אומר לו, והוא יכול עדיין לא להבין, אבל העומק של הדברים, זה כמו שאמרנו עכשיו, שיש פה בעצם אפילו חוסר יכולת להישאר עד הסוף עם אותה הבנה של השם. עכשיו, בוא נראה איך זה ממשיך. נכון, נכון. הרבה פעמים שאומרים שפה יצחק מבין, אבל שוב, אמרתי, לפי זה שהוא מבין, אז דווקא זה, אז דווקא צריך לשאול, אז למה הוא לא אמר לו מפורש? זה מה שבאתי לענות בעצם.
כל מצד אברהם.
כן.
כל מצד אברהם.
נכון.
אברהם ממשיך את אותה...
נכון, ומילה גם אצל יצחק, זה לא הבנה של מילים פשוטות. השם רצה שאני אמסור את הנפש שלך, אלא אני לא יודע. אני יודע שזה מה שהשם רוצה שאני אעשה, ואני לא מבין למה ואיך וכמה. מילה יצחק מבין, אבל לא כשאברהם אומר לו ישיר, אלא בלשון דו משמעית. בוא נראה איזה מדהים איך זה ממשיך הלאה. כשמגיעים להר המוריה, אז כתוב ככה. זה לפני מה שקראנו עכשיו ליצחק, פסוק ה'. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם. אברהם, לא רק מאיפה אתה יודע, אתה יודע שלא. אתה יודע שלא, אתה הולך להרוג אותו. זו פעולה פשוטה. אתה יודע שהוא לא התנגד. אתה יודע שהשכמת הבוקר ועשית כל מה שאפשרי כדי ש... אתה עומד להרוג אותו, מה זה ונשובה אליכם? יש פה שוב פעם משהו פלאי, לא מובן, לא נתפס, הוא הרבה עקדה, יש כל מיני איתותים, שלא נחשוב שזה הדבר, אני, כל השיעור הזה אני בא להוציא מזה, שלא נחשוב שזה המדרגה הכי גבוהה, אבל היא נראה אותה כאיזה הרמטית וחתומה. יש פה משהו פלאי, לא סגור, זה, אין פה עולם סגור, זה לא מה שאנחנו יכולים להבין. אני חושב... נגיד, מה רש"י אומר ונשתחווה ונשובה עליכם? מה הוא אומר? לא, נו, זה פשט דבר, ונשתחווה ונשובה עליכם.
כן, אבל זה נתנה בשישו ושניים, זאת אומרת, זאת עוד פעם נבואה שהיא לכאורה,
זאת הנבואה. כן, לא, נתנה בשישו ושניים זה הכוונה כאילו, אני חושב שגם חלק מהפרשים אומרים את הלשון הזאת, במדרשים אני חושב, נתנבא ולא ידע מה אני בא. שנייה רגע, ממש, שנייה לא, זה מה שאני רוצה, עוד מעט חכות, אנחנו עוד לא בשיא הפלא, יש פה משהו ממש יפה. כן, אז הלשון במדרש אגדה זה שנתנבא ולא ידע מה אני בא. אברהם נתנבא ולא ידע שנאמר ונשתחווה ונשובה, נתנבא שהוא בנו עתודים לחזור. כלומר, הוא לא יודע, אבל הוא כן מתנבא. זה מה שאתה רוצה להבין. רגע, מה שאתה אומרת? הוא בסופו של דבר אמר להם את המילים, אני והוא יחזור. אז גם פה, יש פה רובד של פשט. שפרשי הפשט אומרים, הוא רצה לדחות אותם, שלא ייבעלו, שלא יעצרו אותם הם. אבל, טוב, אם זה היה ככה, זה לא היה כתוב בתורה. בסדר, מה אכפת לי עכשיו ההתנהלות שלו מול העבדים? זה לא מעניין. לא, יש פה ממש הדרך הראשית שאברהם אומר, תקשיבו, אני כאילו אנסח את זה ככה. אם אתם העבדים שחיים איתי כבר שנים, תשאלו אותי רגע, אברהם, אבל כי ביצחק יקרא לחזר, תשובה? אין סתירה, אני לא מבין איך, אני עומד להרוג אותו עוד שני ימות, אבל זה לא נקרא שאני אשוב לבד. איך? איך גם הוא ישוב? תשובה, אין לי מושג. זה לא סגור, זה הפלא פה. זה לא שאני יודע מה ישוב, זה היה יותר קל אם הוא היה, אם הוא היה מבין. חשבתי שזה יצחק, עכשיו שאומר להרוג אותו, ויהיה בן חדש. זה היה קל, לא! הוא אומר, אני מבין שאני צריך לשוב איתו. זה ולהתלמבה ולא יודע מה אני בא. הוא בעצם משאיר את המקום הזה. זה לא יקרה, אבל זה כן יקרה, לא יודע איך. איך יכול להיות? חתול גם מת וגם חי.
שתי המקרות, כן, זה
איגן. איזושהי המכון לב. מה?
יש את הניסוי שעשתה.
כן, כן, של שרדינגר.
זה לא
ניסוי,
זה
משהו
יורד
כמובן, זה לא... לא, בסדר, זה... מה? כן, בקיצור, אבל אברהם אומר, אני לא יודע איך, אבל אפשר.
אני יכול להגיד שאני מבין מה אתה אומר. הוא אומר, כן, להם מאוד חייבים לי, כן. איך
הם גימו? בדיוק, זה לא שהראשון לא התקיים, זה לא שאני חושב שהשם חזר בו. לגמרי, בדיוק. בדיוק. מה? נכון. 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 נוכל שם לדבר על שבועות ו... ככה החזקוני אומר ממש בפשט, החזקוני אומר שיש פה את גודל האמונה של אברהם, שהוא אומר השם יכול לשנות את הציווי באופן שגם יצחק יחזור, שהוא יהרוג אותו. השם יכול לעשות שאני גם יהרוג אותו והוא גם יחזור, כי הוא אמר לי כי ביצחק יראה לך. אתה מבין איזה מדרגה הזאת? מה? איך? אתה מבין הכל? אתה רוצה שנגיד לך איך? אתה רוצה שנגיד לך איך? בוא נקרא מדרש, בסדר? רוצה לקרוא מדרש? בוא נקרא מדרש. כתוב בגמרא, כתוב בגמרא מסכת זבחים, שדוד המלך ראה אלפי שנים אחר כך, לא אלפי, מאות, לא קיצור, בין מאות לאלפי שנים אחר כך, אברהם ראה את האפר של יצחק צבור על המזבח. איך האפר של יצחק שם? הוא לא הרג אותו בסוף. שואלים הפרשים, הפרשים שואלים איך הגמרא אומרת, אני קורא מתוך דברי הגמרא בזבחים, שכאילו חלק מהתהליך של זיהוי מקום המקדש, שכי הם ראו את האפר של יצחק, ראו מזבח בנוי מיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו, רבי יצחק נפרא אמרה, אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום. רגע, לא הבנתי, עכשיו אני כבר בולבל לגמרי. היה כדאי, כלומר, היה הקרבה או לא, איך אפרו שם? כתוב ככה, מדרש אגדה שמובא בקדמונים, כשנעקד יצחק אבינו על גבי המזבח נעשה דשן והיה אפרו מושלח על הר המוריה, מיד הביא עליו הקדוש ברוך הוא טל והחיה אותו. לפיכך אמר דוד, כטל חרמון שעומד על הרי ציון, כטל שהחיה בו יצחק אבינו. מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם מחיי המתים. האם לא יכול להיות שיצחק גם ימות וגם יחזור? מה, לבני ישראל זה לא קרה בהר סיני, שמתו ומלאכי השרת החיו אותם? אין תחיית המתים? אברהם אומר, אני לא יודע, השם אמר לי שקים יצחק יראה לחזרה, ועכשיו אומר לי, לכאורה, תזרוק הכל, תהרוג את יצחק. מה, אני מבין הכל? פלא? נכון, מדהים, לא חשבתי על זה, נכון? אתה צודק. הברכה השנייה ב-18 שכנגד יצחק גבורות, היא מחיי האמתי? נכון, ממש יפה. וגם הטל, כאילו גם ברכת הגשמים, וגם יצחק וגם חיי האמתי, נכון, הסבר ממש ממש יפה, נכון? עכשיו, תראו איזה יופי. אמרנו, מה בעצם עכשיו ראינו? אברהם יודע שהוא הולך ועומד לחזור לבד, והוא אומר, הוא משאיר את האפשרות פתוחה, אני לא סוגר כלום. הכל גדלות של אמונה, בלי יכולת לעגן במשהו, אני הולך לעשות את המעשה לכאורה הכי חמור, בלי שאני מבין, ועוד לא מבין בכלל לאן הדברים הולכים, הוא ימות. איך הוא יחזור? לא יודע, רוחות תחזור. רוחות תחזור בתוכי, יתברר שהשם מתכוון ברוחניות תהיה זרה. אלף אפשרויות, לא יודע. אני הורס את האפשרות. על פי כל מה שאני יכול להבין, שכי ביצחק קרא לי זרע, אבל אני מבין שהיא תתרחש. עכשיו, בסופו של דבר, מה בעצם מתברר שהוא צודק? שהשם אומר לו, אל תשלח את חי לנה, אני התכוונתי שתעלה אותו לעולה, כלומר שתרצה להקריב אותו, להרוג אותו בשבילי, אבל לא בפועל. אני התכוונתי, חשבתי שעוד נספיק על זה לעשות שיעור גם, כאילו חצי שיעור של מה בדיוק, על ההקרבה פה, יצחק ואיל וכל זה, וזאת בהזדמנות. אבל נחזור, אז באמת הוא צדק. אז ראינו, רגע, לפי המדרש הוא בכלל צדק בזה ש... מפרשים אחר כך דנים, רגע, אפרו של יצחק, אבל איך אפרו של יצחק? בסופו של דבר, אברהם לא שחט אותו, איך יצחק מת שם? יכול להיות. אז זה מאוד מעניין, יש רדל פלא, רדל.
ברגע שמגיע מלאך,
הוא אומר... כן, אבל אברהם ויצחק ראו עוד מלאכים, כאילו... הרדל אומר, שוב, המפרשים מאוד מתקשים בזה. שוב פעם, אז אתה יכול, הסתירה הזאת שיצחק כן מת, אז אתה יכול להגיד, מת והשם החיה אותו, ככה חזל אומרים. אבל מי הרג אותו? כלומר, הוא לא מת, כתוב פה שהוא לא מת. המפרשים ממש צועקים על זה. כתוב, אל תשלח אתך לנער, אז מי הרג אותו? יפה, בסדר, אוקיי. אז הרד"ל כך אומר, אני אקרא שנייה דברי הרד"ל סתם. אני רוצה שנחווה את זה שאנחנו לא מבינים, כאילו, יש פה פלא, יש פה פלא שבו אברהם היה נמצא, זה לא דברים חתומים אבל ברמה העליונה. זה להצליח להתנהל לאור פלא, לאור חוסר הבנה, לעשות את הדברים בשיא הוודאות והחריפות. הרד"ל אומר, אולי לדברי האגדה הזאת נאמר שאפילו שאברהם לא שלח בו יד ביצחק, כיוון שנאמר לו אל תשלח ידך, אבל האש כבר משלה בו ביצחק, כיוון שכבר ערכו עצים על האש וכבר נעשה אפר. אומר, רגע, אל תשכח שיש פה עוד משהו משוואה, הם באו עם אש דולקת כבר משם, יש פה אש עצים ויצחק כבר על העצים, ואז הוא גם רוצה לשחוט אותו. מה עם האש? אז הפשט, האש עוד לא נגע, הוא התכוון לשחוט, וסדר הקורבן זה לשחוט ואז לשרוף. אבל הרד"ל אומר, אני לא יודע להביא דברי אגדה האלה, איך יש אפר וגם... לא יודע. אז יש עוד תירוצים המפרשים, אבל מה שחשוב שנראה, יש פה פלא. אנחנו לא מבינים פה הכל. מה שמדהים, ובזה נסיים, בסופו של דבר, אברהם ויצחק חוזרים ביחד. ודווקא אז, תראו מה כתוב. בפסוק. ממש כאילו בסוף כבר, שנראה לנו כבר שהסתיים הכל, פסוק יוטט. פסוק יוטט. וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. בהתחלה כשידענו שהוא הולך ללכת ולחזור לבד, כתוב אין לשובה עליכם. בסוף כשהם חוזרים ביחד, כתוב שהוא חוזר לבד. אז אני כבר לא מבין פה כלום. זה הפוך על הפוך. כאילו, התורה פה אומרת לך, כל הזמן, שני הדברים נכונים. כשאתה חושב שהוא הולך ועומד לחזור לבד, תדע לך, לא, אברהם יודע מראש, נבואה יש בפיו, איכשהו יתקיים גם זה שנשוב איתו. וכשנראה לך, לכאורה, מה עלול להיות? הרי שנקרא את העקדה ונגיד, הציווי השני זה רק לניסיון, זה רק לניסיון, זה רק אבא אמינה, הציווי הראשון היה עיקרי. אומרת לך, התורה לא, אברהם חזר לבד. זה המקור בעצם בפצד של המדרש, הוא אומר, יצחק נשאר שם. זה המקור שהגמרא שאומרת, האפר של יצחק נשאר שם, אברהם, יצחק, רגע, בואו נתאפס רגע, יצחק עומד להיות פה כמה פרשיות בהמשך.
מה זה נשאר שם?
מה זה נשאר שם? אז המהר"ל אומר, כמו בהרבה מקומות שהוא מסביר לנו, המהר"ל בגור אריה, פה על העקדה, אז הוא אומר, אין סתירה, אין סתירה. לא צריך להבין שאת המדרש, הכוונה פיזית, שהאפר שלו הוא מת ואז בא מלאך והחיה אותו, לכוונה קרו שני דברים בו זמנית. צריך להבין את זה, צריך קצת להבין את נושא הניסים בשביל זה, אני מניח שדיברנו על זה איזה כמה פעמים, אבל נס זה רובד פשוט פנימי שקיים במקביל. יצחק הגיע ואברהם הגיעו לרמה כזאת של מסירות נפש, שמבחינתה יצחק כבר לא קיים. ואומר המדרש, בא השם והחיה אותו, הכוונה נתן לו מנת חיים חדשים. אבל אל תחשוב שבסוף הוא לא הרג אותו, לא, הוא בעצם, הם הגיעו עד כדי הריגה ויצחק מת. אנחנו לא מבינים מה זה מת, אבל ברבדים פנימיים הוא באמת מת. אלא מה שהשם יניק לו חיים חדשים. כבר בוא נגיד, המנדט של יצחק היה למות עד אותו יום. מבחינת הגורל שלו, מבחינת הקצבת חיים שלו. בא השם נתן לו עוד מנת חיים, אז היה שם חיים עקביים, אתה לא תראה את המיטה בפועל. או לפנים זה היה, ויש המון מדרשים שאומרים שכל יום כיפור השם רואה את אפרו של יצחק שצבור ועומד על גבי המזבח. זה מה שהם באים לומר. אל תחשוב שזה היה ואמין, אתה מבינים? אפשר לקרוא את כל העקדה ולקרוא אותה. זה גם גדלות עצומה. אבל זה רק כגדלות של אברהם שהצליח ללכת נגד רגשות האבהות שלו. טעות, אומרת לך התורה, הוא שב לבד. מה אתה חושב שזה היה הקו האמין? זה היה משחק? רבנו בחיי אומר משהו ממש יפה. רבנו בחיי, בגלל הדבר הזה שכתוב שאברהם שב לבדו, הוא אומר שיצחק נשאר שם שנים על הר המוריה. אברהם באמת שב לבד. ויצחק, אני לא מספיק מבין מה הוא רוצה לומר, די ברור לי מה. שהוא רוצה לומר, אל תחשוב שכאילו הסתיים העניין. הוא אומר שיצחק נשאר שם שלוש שנים עד שרבקה גדלה, ואז הוא הלך לשאת אותה. כן, שלוש שנים הוא נשאר שם הלך. עכשיו, מה זה בא לומר? בשביל מה? מה הוא הלך? מה הוא עשה שם? הוא עשה קומזיץ? מה הוא עשה שם? לא, הכוונה היא, שוב פעם, זה לא היה ואמינה, באמת. אין לו חיים, הוא שם. השם לא היה תשלח אתך, זה לא ביטלתי הכל, תחזרו, לא. כאילו אברהם אומר. עכשיו, אז אני אומר, הבאתי את רבנו בחיי הזה, תראו אותו, זה גם, זה שחק מהפלא הזה. הוא בעצם אומר, זה התקיים בזה שהוא נשאר שם. קצת דומה מי שהכיר, נגיד, זה כמראה מקום לבת יפתח. שיש כאלה שאומרים, באמת הרגו את בת יפתח. יש כאלה שאומרים, לא, הכוונה, הנה אז חיי במדבר. כלומר, הרגו אותם מבחינה מעשית שאין לחיים יותר. אז אומר רבנו מחיי, עד להודעה חדשה, יצחק לא היה לו חיים יותר, הוא נשאר שם במקום המזבח. זה ביטוי פידי של מה שהמהר"ל אומר פנימית בעצם. טוב, מקווה שהבנו את העיקרון.